אנחנו רוצים לפתוח הערב עם שר התקשורת, שלמה קרעי, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, לך ולמאזינים בחודש אדר שמח.
חודש טוב, סוף סוף אני זוכה לומר את רצף המילים, שר התקשורת שלמה קרעי, ערב טוב, כן.
תודה רבה, תודה.
קודם כל שיהיה בהצלחה בתפקידך. מילה אחת על התקופה הסוערת הזו, הייתי מגדיר את התקופה כשתי מדינות לשני עמים, ממש, הבעיה היא ששני עמים הם עם ישראל.
לא, חלילה, אני חושב שמדובר בהעצמה של דרך מנהיגי מובילי המחאה הזו, שמנסים להסתיר, הם משתמשים בתקשורת ובכלים שעומדים לרשותם כדי להסתיר מהציבור את האמת שעומדת מאחורי הרפורמה הזו, שכל בר דעת מבין שהיא נחוצה, שהיא הכרחית, ושבלעדיה מדינת ישראל מתדרדרת למקום של לא, להפוך מדמוקרטיה לדיקטטורה משפטית. אני אומר, אני גם חושב שהם מבינים את זה בעצמם, המובילים של זה, הרי אחרת, אם באמת היינו מובילים את מדינת ישראל לכאוס כל כך גדול ולאנרכיה, הרי עוד שנתיים, שלוש, ארבע, כשיהיו בחירות, יברטו אותנו מהשלטון, הרי הם יחזרו בעצם על כנפיה של הטעות שעשינו החמורה כל כך במהפכה המשפטית, אבל הם מבינים שעוד שנתיים, שלוש, כשזה יעבור, כשיהיה כאן בית משפט שייצג את העם, שיהיה כאן מגוון של דעות במשפט ובתקשורת וכל התיקונים שהממשלה שלנו רוצה להוביל, הם יודעים שהעם יראה שיש כאן מדינה טובה יותר, שיש כאן פחות עיוותי דין, שיש כאן בית משפט שלא מתערב בהחלטות ציבוריות שהעם בחר את נבחריו כדי לעשות אותם, שהתקשורת מביאה לידי ביטוי עוד קולות נוספים ולא תקשורת הומוגנית שמייצגת רק צד אחד.
תגיד, העובדה שאנחנו לא שומעים את ההסברה הזו שאתה מייצג מהצד השני, ואנחנו שטופים כל הזמן בפחד של קץ הדמוקרטיה ודיקטטורה והמדינה מתפוררת והכסף בורח וכל האמירות הללו, זה מה? זה בגלל שאתם לא מצליחים להשפיע מתוך כלי התקשורת, כי אין לכם כלי תקשורת, כי אין מערך הסברה, איפה הסיפור?
זה בגלל, אני היום שלחתי מכתב, למשל, לתאגיד השידור הציבורי, אתה יודע, 12-13 הם ערוצים פרטיים, לכאורה, למרות שגם הם מצופה מגוון, וגם הם חייבים להביא מגוון דעות, אבל השידור הציבורי שאנחנו כולנו מממנים אותו, כתבתי להם מכתב, הבאתי להם רשימה של דוגמאות, שהם תופסים צד, זה ממש פרופוגנדה, זה תקשורת תעמולה, שכשהיא מדווחת על הרפורמה המשפטית, היא קוראת לזה הרפורמה להחלשת מערכת המשפט. איפה מיוצגים במשפט הזה, בנרטיב שנכנס בין השורות, 64 מנדטים שכן רוצים את השינוי הזה? איך ייתכן שתקשורת...
כלומר, במילים אחרות, מה שאתה אומר, שר התקשורת של מדינת ישראל, שלמה קרעי, התקשורת בידיים של צד אחד במפה הפוליטית הישראלית, נקודה.
ממש ככה, ממש ככה, ואני דרשתי היום מחברי מועצת התאגיד לעשות את מלאכתם, כי כרגע התאגיד עובר על החוק, התאגיד מצווה לא להביא מגוון של צבעים בתקשורת, אלא מגוון של דעות, והיום אין מגוון של דעות, היום אתה לא מוצא את המגוון הזה, אתה רואה ציבור שהוא מודר ומושתק לאורך כל כך הרבה זמן, ואנחנו רוצים לשנות את זה, רוצים כי זה משולב, זה כפתור בפרח. אם לא נדע להסביר למה נחוצה כל כך המהפכה המשפטית, הרי לא כולם נמצאים כל הזמן בבתי משפט, לא כולם עוד עוקבים ומבינים מה קורה כשבגץ לא מאפשר למערכת ביטחון להרוס בתי מחבלים, או מה קורה כשהוא לא מאפשר לגרש מסתננים, או מה קורה כשהוא דן בחוקי יסוד, או מה קורה כשהוא דן בשאלה האם נתניהו יכול להיות ראש ממשלה או לא. לא כולם מבינים לעומק את הסכנה שתמונה בדיונים כאלה בכלל, שבאים חבורה בשיטת ועדת חבר מביא חבר, שיש להם שם וטו, הם מכניסים בני משפחה, מכניסים קרובים, מכניסים את כל מי ששותף לדעות שלהם, והם לא בסוף יושבים ואומרים לציבור, הלכתם לקלפי, זה בסדר, אבל אנחנו רואים, הדבר הזה הוא, כן. מי שמבין אותו, מי שמקשיב, אתה מדבר גם עם מישהו לא מהמחנה שלך, אתה אומר, תגיד לי, נראה לך הגיוני שוועדה של חבר מביא חבר, שהם בוחרים את עצמם כל פעם, היא תקבע מי יהיה ראש ממשלה, היא תקבע מה תהיה החוקה או חוקי היסוד של מדינת ישראל, ואז זה...
למה חזרת בך, או שנסוגת, או שדחית, אתה מיד תבהיר לנו מה בדיוק הסטטוס של העניין הזה מול התאגיד, הרי הכרזת ואמרת, אני סוגר את התאגיד, אחרי כמה ימים, שמעת קולות אחרים. מה קרה שם בתהליך?
אז אני אסביר. קודם כל, אני לא הכרלתי שאני סוגר. אמרתי שבעיני רוחי, שידור ציבורי הוא מיותר בעידן של רב גוניות.
אגב, כמה התקציב שם של שנה?
בערך 700 מיליון שהם מקבלים מתקציב המדינה, ועוד כ-100 מיליון מפרסומות, שזה הוראה בפני עצמה. הרי אני תכף אתייחס לשאלה הראשונה, אבל בשוק הרדיו למשל, זה רוב הפרסומות שם, הם גוזלים את כבשת הרש מערוצי הרדיו הפרטיים המסחריים, לא רק שהם לא נותנים לכם ולערוצי רדיו פרטיים אחרים לשדר בכל הארץ, כדי להביא מגוון של קולות בכל הארץ, הרי כולם, כל הערוצים הפרטיים הם אזוריים.
אז רגע, לפני שנחזור לתאגיד, אתה ממש כבר מוציא לי את המילים מהפה, כי ניסחתי פה את השאלה הבאה, אז אני אשאל אותה ככתבה או כלשונה, אדם חרדי שמתגורר בטבריה, בצפת, או בדרום מעבר לעיר באר שבע, או אפילו בחיפה, אפילו בקריות, אני אלך יותר קרוב, אפילו בהרצליה, אין לו תחנת רדיו בסקאלה חרדית. יש לו תחנה דתית, יש לו תחנה ברוסית, לועזית, ישראלית, ערבית, מזרחית, מוזיקה כזאת, מוזיקה, אבל הוא רוצה, הוא אדם חרדי, הוא רוצה לשמוע שיעורי תורה, אין לו.
יפה, שאלת שאלה מצוינת, והתשובה היא שבגלל מה שאמרת עכשיו, זה הדבר הראשון שאמרתי שהוא בדחיפות העליונה, ולכן למרות שהרפורמה הכוללת בתאגיד, שלא אמרתי לסגור, אמרתי נעשה רפורמה, נבחן את זה, תכף אני אחזור לזה, אבל לגבי הרדיו, אני בהחלט מסכים, ולכן ביקשתי לקחת, הגשתי הצעת חוק לחוק ההסדרים, כי חוק ההסדרים זו הדרך לעשות דברים בצורה מהירה ויעילה, וגם זה נוגע לתקציב, כי אני, בגלל הנושא של הפרסומות שיורדות תקציב התאגיד, אבל שר האוצר הנכבד, בצלאל סמוטריץ', באמצעות היועץ המשפטי למשרד האוצר, כתב לי מכתב שהוא מתנגד להצעת החוק הזו, הוא לא רוצה להכניס אותה לחוק ההסדרים, כי המדיניות הזו לא מתיישבת לו עם ועדת לנדס, שרוצה עצמאות, שרוצה פה, שרוצה שם כל מיני סיפורים, ולכן הדבר הזה כנראה יתעכב, אבל גם שר האוצר וגם היועץ המשפטי שלו לא יעצרו אותי מלעשות את מה שאזרחי מדינת ישראל רוצים.
אבל לכאורה לפתוח את התדרים או לפתוח את התחנות הקיימות שמשדרות לציבור הדתי, החרדי, המסורתי בישראל?
לא, העניין הוא, זה לא לפתוח, בוודאי, לפתוח זה בוודאי, אני מתכוון, כמו שהעניין הוא שאין תדרים, יש מצוקה של תדרים, שהיום השידור הציבורי, התאגיד...
אתה רצית לקחת מהתאגיד את התדרים, לעשות שם רפורמה.
נכון, יש להם היום, הם לא חייבים לשדר בשמונה תחנות. הם היום משדרים בשמונה תחנות, שזה כפול ארבעה תדרים. כל תחנה ארצית תופסת ארבעה תדרים, ולכן זה 32 תדרים, ביחד עם גלי צהל וגלגלץ, זה 40 תדרים מתוך בערך 70 או 80 מנעד של תדרים שיש בכלל במדינת ישראל. ולכן אתם מסתפקים בשני תדרים, ותחנות אזוריות מסתפקות כל אחת בתדר או שניים, והם שולטים על יותר מ-50% ממנעד התדרים. הדבר הזה לא קורה באף מדינה דמוקרטית בעולם, שאין שידור ציבורי מסחרי, אין אפשרות למגוון קולות, וזה ניסיתי לשדר, לתקן מיד עכשיו בחוק ההסדרים, כדי שזה תוך חודשיים כבר נוכל לצאת לדרך ולאפשר לתחנות האזוריות לשדר שידורים בכל הארץ, לאפשר מגוון של דעות. לצערי, שר האוצר והיועץ המשפטי שלו התנגדו לעניין
טוב,
הזה.
טוב, אגב, אבל, אני רק יעזור לך, אני לא יודע אם לעזור לך, אבל אתה יחסית חדש בתפקיד, ואנחנו ותיקים בתחום, יש תחנות אזוריות ויש תחנות ייעודיות. תחנה יהודית היא לא מוקצת לאזור מסוים. למה הרשות השנייה נתנה לו אזור ספציפי? זו שאלה שאין עליה תשובה. אבל זו תחנה שמיועדת.
אני לא יודע אם בחוק יש הגדרה של תחנה יהודית. יכול להיות שתחנה יהודית, הגדירו, נכנסה להגדרה של תחנה אזורית, אבל זה לא משנה. המציאות היא שקיבלתם רק תדר אחד או שניים בגלל מצוקת התדרים, ואת זה בעזרת השם נשנה. אני מאמין שכעת חיה, בחודש אדר הבא, כבר רדיו קול חי ועוד ערוצים אחרים שיזכו, שבהתאם למה שנתקן כדי שזה יקרה, תוכלו לשדר מדן ועד אילת, לא מדן, מקירת שמונה ועד אילת, וכולם, ויהיה כאן מגוון וריבוי של דעות, מה שחסר לנו מאוד היום.
ולא רק דעות, אלא גם קולות, וגם תחומים נוספים, שלאוזן חרדית מאוד חשובה, ושר כוח על הדבר הזה, באמת מי שנכנס אדר, כן.
כן, אני חוזר לגבי השאלה שלך על התאגיד, אבי, כי מה שקרה זה שכמו שאמרתי, אני אמרתי שבעיני רוחי שידור ציבורי לא נחוץ, אבל אפשר לבחון את זה. זאת אומרת, אם כבר יש שידור ציבורי, צריך לדאוג שיהיה מגוון. ואין מגוון היום, ומכיוון שאין מגוון, צריך לבדוק מה עושים. אולי שיהיה שידור ציבורי רזה יותר, בתחום החדשות והאקטואליה, כדי לא לחסום שחקנים אחרים פרטיים בשוק, לשנות את להכניס רוח חדשה למועצת התאגיד, ולכן מיניתי גם יושבת ראש ועדת איתור חדשה למועצת התאגיד, כדי שתכניס את המגוון הזה ותכניס הרוח החדשה הזו. אבל בנושא הרפורמה הכללית, שר המשפטים יריב לוין ביקש ממני להמתין עם זה, כדי שנתמקד בחזית אחת, והיא החזית המשפטית, כי ממילא הרי, וזו פרשנות שלי, ממילא אם אין, לא תעבור הרפורמה המשפטית, כל עוד היא לא עוברת, וכל עוד בגץ יכול לבטל כל דבר בכל מיני עילות סבירות למיניהן, לא משנה מה אני אעשה, מיד, הרי אתה יודע, זה אותה קליקה. אז הם יגידו, זה לא סביר לעשות דבר כזה, לא סביר להזיז עיפרון מצד אחד לשני בתאגיד, ולכן אפשר להבין את זה שהעניין הזה צריך לחכות איתו, להתמקד בחזית המשפטית, שהיא בעצם המסגרת של כל הפעילות שלנו כנבחרי ציבור, ובעזרת השם הדברים יקרו צעד אחר צעד.
אני רוצה לדבר איתך ברשותך.
ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים.
כמיים לים מכסים, בעזרת השם. ואני רוצה לשאול אותך דווקא בענייני דת ומדינה, ככה אחרי המשפטים האלה שאתה אומר, השר שלמה קרעי, אתה יהודי שומר תורה ומצוות, אתה בוגר ישיבות, אתה מונח עמוק עמוק בעולם התורה וההלכה, אבל יש יהודים בצד השני, שאומרים, אם אתם מחוקקים לנו את חוק החמץ, וכל מיני חוקים דומים, הפוך, זה מרחיק אותנו מהיהדות. אנחנו בדווקא נכניס חמץ, אנחנו בדווקא נעשה ככה. אתה לפעמים שומע קולות כאלה, ואתה אומר, רגע, אולי באמת?
אתה יודע, אם היה גרעין של אמת בדברים, היינו צריכים להידרש לשאלה הזו. העניין הוא שמה שאנחנו עושים, זה רק מחזירים את הגלגל לאחור. מה היה לפני הפסיקה של בגץ? מה היה לפני שנתיים, שלוש, ארבע, לפני עשור, לפני 20 שנה? כולם כיבדו, עם ישראל מכבד מסורת, אוהב את, 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 את המורשת, והדברים היו פשוטים, לא הכניסו חמץ. ככה זה היה הסטטוס קוו לאורך עשרות שנים. אז הנה בא בגץ והתערב ואמר שמבחינתו פסח זה רק דיאטת מצות, ובגלל הבורות העמוקה שיש להם בנושאים של יהדות, בנושאים של מורשת, הם לא מבינים בכלל במה מדובר, אז אנחנו צריכים תמיד לחבוט את השריפות שבגץ עושה. בגץ מתערב בעניינים לא, בעניינים שנבחרי הציבור צריכים להכריע בהם, וזה גורם לנו לבוא ולתקן. אין פה שום שינוי, אף אחד לא עושה שום דבר בכפייה, יש פה עניינים של לכבד את המרחב הציבורי במדינת ישראל, אנחנו מדינת היהודים, ומי שמנסה להלך אימים על הציבור ולהראות כאילו הגענו כאן עכשיו לתקופת חושך חלילה, זה אותם אלו שאין להם שום דבר אחר מה לעשות חוץ מלזרוק קץ הדמוקרטיה וחושך, וזה בלי לומר אף טענה אחת עניינית אמיתית בנוגע למהלכים שאנחנו מובילים.
טוב, שאלה אחרונה ואולי יותר שאלה השקפתית, פילוסופית, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לה. אנחנו עדים באמת למה שקורה, דיברת עכשיו, כולם מדברים, אנחנו רואים גם את נושא הרפורמה המשפטית, וגם את נושא חוקי דת ומדינה, ממשלה חדשה, מניסיון להביא משילות חדשה, ואני רוצה לשאול אותך, האם מה שאנחנו רואים עכשיו, בכלל הגל המהפכה הזו שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה בעצם פעם ראשונה המיעוט שהיה עשרות שנים במדינת ישראל ולא הושמע קולו, קם על יוצרו, בעצם אומר, עד כאן לבגץ ולתקשורת ולחוקים ול...
זה לא המיעוט, אבי. זה
היה, לא, הדברים, היה זה עשרות לא שנים, היה עשרות שנים מיעוט בקבלת ההחלטות. היום זה הרוב.
אני חושב שזה לא המיעוט, אלא זה הרוב הדומם שהיה כאן המון המון שנים. הפריפריה באופן העקבי פחות יוצאים להצביע, מצביעי הימין פחות, ראינו את זה גם במערכות האחרונות, פחות יוצאים להצביע, וגם יש לנו כבר, אל תשכח שיש לנו ממשלת ימין כבר, נתניהו ראש ממשלה מ-96, ואחר כך כל מיני שינויים כאלה, אבל הימין עלה לשלטון כבר ב-77.
אבל תמיד היו איתו כל מיני מפלגות נספחות כאלה, שמנעו שינויים, שבלמו שינויים, פעם ראשונה שיש פה באמת ימין על מלא, מה שנקרא, והוא רוצה לממש את מה? מהפכה במה? בתרבות הישראלית? בתגדיר לנו.
הוא רוצה להחזיר את הכבוד לציבור, את הגאווה הלאומית שלנו, את המורשת שלנו, את המדינה היהודית והדמוקרטית שאיבדנו כאן, בטח בשנה וחצי שעברו, שראינו לאן הם נדרדרו עם האחים המוסלמים ועם החוקים האנטי חרדים והאנטי נגד היהדות ונגד החרדים וכל דבר שהם עשו, וראינו שאותו בגץ שמתיימר להגן על זכויות הפרט, אותם יועצים משפטיים שפתאום נזכרו שיש מושג כזה שנקרא מניעה משפטית, שתקו שם, הרי הם הביאו לשם את הסכם קנייה מול חיזבאללה עם שינוי טריטוריאלי ודלגו על הכנסת ואף אחד לא אמר מילה.
ואותה יועצת משפטית לממשלה נותרה במקומה וממשיכה לעבוד תחת נתניהו, שזה הזוי ומוזר, סלח לי שאני אומר.
נכון, היא לא ממש עובדת תחת נתניהו, היא אולי חותרת תחת נתניהו, בכל המהלכים שלה, מנסה לסכל מהלכים של הממשלה, בעיניי אם הייתה בטיפה מעט יושרה, היא הייתה מתפטרת מתפקידה, אחרי שמונתה בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת האיתור, באמצעות גדעון סער, ששם לו למטרה, קידש את חייו לנגד נתניהו ונגד הממשלה שלנו, אבל זה יקרה, אני סומך על שר המשפטים יריב לוין, הוא עושה את הדברים בסום שכל, בזהירות, בסופו של דבר יועץ משפטי לממשלה צריך לפעול בהרמוניה עם הממשלה, וכמו שאתה יודע, גם יש לנו רפורמה בנושא היועץ המשפטי לממשלה עצמו, אז יכול להיות שברגע שני אולי נפצל את תפקיד היועמ"ש, אז בכלל התפקיד שלה ייעלם בפוף כזה, ולא, אפילו לא נצטרך לפטר אותה. אני לא יודע מה התוכניות, אבל זה יכול להיות כל מיני, מה שבטוח שאנחנו לא ניתן, לא ליועצת המשפטית לממשלה, ולא לאף פקיד, ולא לאף כאלו שמכריזים על קץ הדמוקרטיה, ולתקשורת מעוטה, לעצור אותנו מלעשות טוב למדינת ישראל. המצב שמדינת ישראל הגיעה אליו, הוא שפל המדרגה. הוא מצב שבו לנבחרי ציבור כמעט אין מילה, אין השפעה על, על, על מדיניות שהציבור רוצה שהם יממשו. הוא מצב שבו היהדות והמורשת כבר כאילו עבד עליהם הכלח. בגס לא יודע מה זה יהדות, הוא לא יודע מה זה חג הפסח, ולכן כל דבר שבסוף מתנקז לאותו בגס, מקבל היהדות והמורשת והמדינה היהודית שלנו, שבגללה, שעליה חלמנו 2000 שנות גלות. 2000 שנות גלות לא אמרנו, ותחזנה עינינו למדינה דמוקרטית ברחמים. אמרנו, שובך לציון ברחמים, למדינה של, לארץ ישראל, לארץ של העם היהודי. כל זה יידרדר מאוד בשנים האחרונות, ואנחנו מתקנים את זה בעזרת השם, צעד צעד, למרות הקשיים, למרות רעשי הרקע, בסופו של דבר, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, גם כביכול הצד השני, כשיראה למה מדינת ישראל תהפוך לעוד שנה, שנתיים, שלוש, איזה טוב יהיה כאן פתאום. נבחרי ציבור יוכלו לפעול לטובת האזרחים שלהם, להוציא מסתננים, להרוס בתי מחבלים, לפעול ביד קשה כנגד מי שיוצא, נגד מקעקע את יסודותיה של המדינה הזו. תראה את חברי הכנסת תומכי הטרור שיושבים כאן, בחסות בג"ץ. כל זה קורה בגלל שיש כאן מישהו, יש כאן חוג קטן שהחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה. כשאזרחי ישראל יראו שהדברים השתנו ושיש כאן נבחרי ציבור שמסוגלים עכשיו לפעול למענם ועושים את מה שביקשו מהם, הם בעצם כל אותם מנהיגי המחאה הסתכלו למטה בבושת פנים, כי הם לא תהיה להם טענה יותר. זאת הסיבה שהם נלחמים בזה, כדי שלא נצליח, שימשיך הכאוס הזה, שימשיכו הוויכוחים האינסופיים בין הרשויות, בין חיות שאין לה שום איזונים ובלמים, לבין הממשלה והכנסת שמסורסים מלפעול ולממש את המדיניות שלהם.
שר התקשורת שלמה קרעי, שיהיה חודש טוב ומבורך ובהצלחה רבה. תודה.
חודש טוב ומבורך וכל טוב.
בשורות טובות.